חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על פרק היום, שפת גוף במרחב הווירטואלי. האורחת שלי היום היא בוגרת לימודי משחק בסטודיו של יורם לוינשטיין, היא שחקנית טלוויזיה, קולנוע ותיאטרון כבר שני עשורים, ביניהם שיחקה בחממה, שבס, שקשוקה, בנוסף היא עוסקת בכתיבה ובימוי, מגישה את הפודקאסט סודות שפת הגוף. ב-13 שנה האחרונות היא מומחית לשפת גוף, היא מעבירה סדנאות והרצאות בנושא. ורד פלדמן, מה העניינים?
טוב, היי, שלום.
אני כאילו גיליתי גם, את כאילו, כשביקשתי ממך לכתוב לי כמה מילים עלייך וזה, אז כאילו, ממש תמצטת את זה בקצרה, וגיליתי עלייך המון המון דברים, כאילו, דרך הרשתות וזה, אז זה כאילו, זה מצניעה
את זה. תמצטתי למה שהכי... לא, מה שהכי נראה לי דומיננטי כרגע. אבל כן, יש...
וגם לך יש פודקאסט.
נכון, גם לי יש פודקאסט.
את רוצה לספר עליו קצת?
כן, זה פודקאסט שהתחיל ב... האמת היא, תכננתי להתחיל אותו עוד לפני הרבה זמן, אבל החיים כמו החיים ובמלחמה, ממש קיבלתי מלא פניות. כל מיני עוקבים כתבו לי, תני טיפים, תני כלים מעולם שפת הגוף, בבקשה, רק אפילו קצת איך אפשר להתמודד עם מצבי לחץ וחרדה. ובעודי נמצאת ביוון, כי הייתה איזו תקופה קצרה שנסענו ליוון, משפחה. הקלטתי איזשהו פרק, כזה קראתי לזה פרק חירום, ובאמת דיברתי על כלים מעולם שפת הגוף, ופשוט הפודקאסט יצא לדרך, בלי שתכננתי. ובאמת, בהתחלה, בפרקים הראשונים, הוא התמקד בתקופה שאנחנו חיים בה. זה תחום שיש בו באמת המון המון כלים תרפויטיים, וגם כלים שמאפשרים לנו להתבונן קצת יותר פנימה על המנגנונים שלנו, ודרך ההתבוננות הזאת לעשות באמת איזשהו שינוי תכלסי בחיים שלנו. וזהו, ובאמת פרס כנפיים ואמרי, וזה כיף.
ממש, ממש כיף. את כאילו, את מספרת על זה, ואני חושבת על זה שזה באמת תחום שהוא הרבה יותר ממה שכולנו יודעים עליו, או רובנו יודעים עליו. כאילו, באמת נורא נורא עמוק, והוא גם יכול לעזור לנו ברמה האישית והתפתחותית. וכאילו, אני מניחה שלרוב האנשים שלא מכירים את הנושא הזה לעומק, אז הם חושבים שזה כזה, רק כזה, קצת כזה, כאילו, בטח הדבר שאת הכי נתקלת בו, זה מה, מה, מה אני משדר כרגע, מה, איך אני, נכון?
נכון, גם אני שואלת בהרצאות שלי, השאלה הראשונה שאני שואלת, זה תגידו, מה זה שפת גוף בכלל? למה באתם? מה תכננתם שיהיה בהרצאה? אז באמת, אנשים מחברים את זה בעיקר לגוף, כי יש את המילה גוף. אז אומרים לי, זה תנועות הבאות פנים, ותנועות ידיים, ותכף תנתחי אותנו, ותכף תנתחי את ביבי. ואז אני אומרת, זה נכון שזה כולל בתוך את הגוף, אבל מדובר בעצם בתקשורת לא מילולית. כל משהו לא המילה.
כן.
זה הרבה מעבר לגוף, זה לא רק התנועות והבאות שלנו.
חד משמעית. אז כאילו ברור שבמשחק נגיד שפת גוף תופסת מקום מאוד מאוד גדול, אבל מעניין אותי איך הגעת לחקור את הנושא הזה, שזה יהפוך להיות בעצם הדבר הכי מרכזי בעשייה המקצועית שלך.
כן, זה מקצוע מוזר. זה לא שבחרתי להיות מומחית לשפת גוף, אני לא חושבת שידעתי שיש מקצוע כזה.
כן.
תראי, אני באמת כשחקנית, מאוד עניין אותי תמיד הפיזי. ממש הייתה בדיחה עליי ביורם לוינשטיין, הוא תמיד אמר לי, את משחקת מהחוץ לפנים. קודם כל את צריכה את החליפות, ואיך הדמות כאילו מדברת וזה, ואז את כאילו מתחברת, שזה נכון, זה יפיין אותי כשחקנית עד היום דרך אגב. אבל זה לא באמת החיבור היחידי שלי לעולם. יש לי כזה חיבור מאוד גורלי, נקרא לזה. כאילו היה כתוב בכוכבים. שאני אתעסק עם זה. אני ככה, אני באמצע החיים גיליתי ביום בהיר אחד שמי שחשבתי כל החיים שהוא אבא שלי הוא לא. וגיליתי מי הוא אבי הביולוגי דרך קריאת שפת גוף. שזה נשמע מוזר, נכון? הסיפור הוא כזה, אני גדלתי לאם חד הורית. ואמא שלי חלתה בסרטן. אחרי כמה שנים הייתה לנו, כאילו, אני קוראת לזה פריבילגיה, כי זה באמת פריבילגיה להיפרד כמו שצריך. אחרי כמה שנים באמת הבנו שהסוף מתקרב. והמון אנשים הגיעו להיפרד מאמא שלי. היא הייתה בימאית ומורה לתיאטרון. אז תלמידים, קולגות, ובין היתר הגיע איזה מישהו, איזה חבר עבר. אוקיי, שמעתי את השם כשהייתי תינוקת, whatever, הכרתי את השם. הוא הגיע אלינו הביתה, הוא דופק על הדלת, הוא נכנס. אני פותחת לו את הדלת, אני יחפה בבית, והוא בא ללחוץ לי את היד, כזה נעים מאוד, והוא פתאום קולט את כפות הרגליים שלי, ומשהו קורה לו, הוא נתקע. הוא מחליף צבעים, הוא נראה כאילו הוא הולך לחטוף איזה התקף. אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. גם אין לי כוח לטפל באף אחד אחר, אני סועדת את אמא שלי, אז אני נותנת לו כוס מים, והוא נכנס לחדר של אמא שלי. אחרי שעה בערך הוא יוצא, והוא נראה אחר, הוא נראה כזה שפוף, כפוף, צרוד, אמא שלי נראית כאילו טרוטה מבכי. הוא ניגש אליי, מתקרב, הוא אומר לי בקול צרוד, שמי, אני חושב שאני אבא שלך. אני כן, אני כזה, נדמה לי שזאת בדיחה, אבל אני מסתכלת על המבט של אמא שלי, והיא מעני, כבר חלשה נורא בזה, היא מהנהנת, כזה במבט רציני, ופתאום אני, זה המומה, והוא ממשיך ואומר לי, את יודעת שאני דוקטור לשפת גוף, ואני מתעסק עם שפת גוף, אני, הוא היה אחד המאסטרים הגדולים בארץ, אני ידעתי את זה, אבל לא באמת הבנתי מה זה המקצוע הזה, כן? אז לא הבנתי גם איך זה קשור. והוא אומר לי, משהו בכפות הרגליים שלך, אני חייב שנבדוק. ואז אנחנו עושים בדיקת DNA, לוקח לי קצת זמן עד שאני מסכימה לעשות את הדבר המוזר הזה, ואנחנו עושים...
למה? כי זה כאילו...
למה זה לוקח לי זמן?
כן.
קודם כל זה נשמע לי מופרע לגמרי. אני יודעת מי זה אבא שלי, הוא לא גידל אותי, אבל אני יודעת מי הבן אדם. גם ככה הסיפור היה מורכב. אבל אמא שלי, באמת בשארית כוחותיה, מאוד מאוד מדרבנת אותי לעשות את הבדיקה. היא לא מנדבת הרבה אינפורמציה. היא רק אומרת לי, תעשי את הבדיקה. היא אומרת לי, אני לא יודעת. יכול להיות, אני לא יודעת. אני יודעת ב-back of my mind, אני יודעת שאמא שלי חשבה שזה לא הוא. זאת אומרת, היה מישהו אחר שהיא חשבה שזה אבא שלי, אבל השתוללו, היו, עשו חיים. בקיצור, ואני מסכימה לעשות את הבדיקת DNA, באותו לילה של הבדיקה, אמא שלי הלכה, הולכת לעולמה.
וואו.
כן. ואני בעצם, יודעת, תלושה ומחכה לתוצאות. לא מאמינה שבאמת הם יגיעו חיוביות, לא חושבת שסיכוי כזה, אבל באמת מגיעות התוצאות באמצע השבעה, מגיע מברק עם תוצאות 99.9 אחוזי התאמה.
טוב.
אז כן, אז קודם כל, כזה בשורה מאוד גדולה לקבל, זה סוג של חלום שמתגשם, כי אני מאוד רציתי שיהיה לי אבא שיהיה בתמונה. ומעבר לזה שאני גיליתי שאני מרוקאית, out of the blue, באמצע החיים. זה חתיכת גילוי.
ממש, ממש, ממש.
הייתי עם בן זוג שלי כבר, ואני זוכרת שהוא כאילו, תת, הוא, זה דבר. אז...
וואה, מבסוט מזה, אני מניחה.
לא הייתה לו ברירה, גם את יודעת, בואי, כאילו, זה לא שהמרוקאית לא הייתה שם לפני, פשוט לא היה לו את גושפנקה. כל הזמן היו מלהקים אותי, הייתי באודישנים לכל מיני תפקידים כזה של מזרחיות, והיו אומרים, את כאילו נראית מזרחית, אבל את לא, וזה בעיה מבחינת הליהוק. זה לא עזר לי, עדיין אני לא מקבלת תפקידים של אזרחית עד היום. אז זהו, אז שם בעצם התחילה, נקרא לזה חיבור הראשוני. הדבר הראשון שהרגשתי, זה אמרתי לבן אדם הזה, שהוא אבא שלי, אמרתי לו, תקשיב טוב, אני לא יודעת מה קרה פה, אבל אני רוצה שתלמד אותי את מה שאתה יודע, כי זה מטורף. ואני מוצאת את עצמי מגיעה לאיש הזה, באמת ממקום של תלמידה. לא הבנתי עדיין, או לא חשבתי על איך אני מפתחת כקשרי אבא בת. אבל אמרתי, משהו פה מסקרן אותי נורא, בוא תלמד אותי את מה שאתה יודע, כי זה פסיכי. ואני מגיעה לבן אדם הזה, מתחיל בפעמיים בשבוע, זה עובר לשלוש, ארבע, חמש פעמים, אני רק רוצה ללמוד את זה. והפכתי לו תלמידה שלו, בלי להתכוון. לא חשבתי שזה ישפיע עליי מקצועית, ממש לא היו לי תכניות לשנות מקצוע. לא, אמרתי, אני אהיה שחקנית יותר טובה במקסימום, זה בעיקר באמת עניין אותי. ועוברות השנים, ובעצם אני נכנסת לתחום בלי שהתכוונתי, אז מדי פעם הוא מעביר לי עבודה, והוא כן מגשש איתי במהלך השנים, אבא שלי, אם אני רוצה להיכנס ברמה המקצועית, ואני אומרת, לא תודה. ועד שמגיע הרגע שאני אומרת, אוקיי, טוב, יש פה ייעוד נוסף. כן. בעיקר מהמקום הזה שיש פה כלים שהם פשוט היסטריים. ולא מדברים, זה באמת תחום שלא מדברים עליו הרבה. נכון. אנחנו כאילו כל הזמן מדברים את השפה הזאת, אבל אף אחד לא מדבר עליה. והרגשתי שיש פה איזה באמת שליחות חדשה, שאני רוצה לפצח אותה. ובאמת זה מה שבוער בי בעיקר לעשות בשנים האחרונות.
תשמעי, זה סיפור מטורף, באמת. סיפור... כאילו, אמרתי לך, שמעתי אותו אתמול פעם ראשונה, באיזשהו פודקאסט שהשתתף בו, ואני כאילו, אני אומרת, זה תסריט, כאילו, צריך מתישהו...
הייתה לי, היו ניסיונות כבר. הייתה לי חברת הפקה, וניסיתי לכתוב על זה סיפור, אבל האמת היא, שברגע שהתחלתי לחיות את זה, כלומר, שברגע שהוא התחיל להיות לי אבא, ואחים שלי התחילו להיות לי אחים, עברה לי התשוקה או הצורך לתעד את זה. וגם את יודעת, כתיבת הסריט היא כתיבה סיזיפית, לא תמיד הסיפור שבסוף את כותבת זה הסיפור.
אני חושבת שזה דווקא סימן טוב. כן. שזה ירד לך צורך לתעד את זה. כאילו אומר שאת כבר מרגישה שזה...
אני גם חושבת. יכול להיות שזה עוד יבוא, אני לא יודעת. זה באמת סיפור מעניין, אבל לספר. אבל אין לי צורך כזה עכשיו, לא.
קטע גדול. אז אני כאילו חושבת על זה שבאמת, כמו שאת אומרת, שפת גוף זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח וחזק בחיים שלנו, בכל דבר, בהורות שלנו, בזוגיות שלנו, בעבודה שלנו, זה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז אני חושבת על זה, אני אתן דוגמה נגיד מעולמות של חיפוש עבודה, שאם אני נגיד אדם חסר סבלנות, בסדר? ואני נכנס לאיזשהו תהליך של חיפוש עבודה, ואני מגיעה לרעיונות, והחברה מגייסת, או המנהלת משאבי אנוש, מי שעושה את הרעיון, הוא שואל אותי שאלות שהן נשמעות לי מטופשות, לא רלוונטיות, מיושנות, כאילו... שאלה כאילו, אם זה משהו ש... סתם, זה דוגמה למשהו מאוד מאוד ספציפי, אבל אני אומרת, השאלה הגדולה היא, זה כאילו משהו שאפשר להסוות אותו, כאילו את הדחף הטבעי שלנו להתנגדות לדבר הזה ששואלים אותנו, אומרים לנו.
תראי, זו שאלה דווקא ממש ממש טובה, כי את בעצם אומרת, אוקיי, אם אני בן אדם שיש לו איזה מבנה אישיות מסוים, אבל אני מבינה שאני כרגע בתהליך שמחפשים להיות... קצת יותר עם גמישות או עם סבלנות, האם אני יכולה לגייס את זה, לזייף את זה, whatever. קודם כל, אנחנו נדרשים לעשות את זה המון, לא רק ברעיונות עבודה. זו דוגמה מאוד טובה, אבל אפילו בהורות. זאת אומרת, אם אני בן אדם מאוד משימתי, ונולד לי ילד או ילדה שהיא הפך מזה, או שהיא זקוקה לבינג יותר ופחות דוינג, אז, ואני רוצה להיות אימא טובה, אז אני מבינה, אני מגיעה לצומת הזאת.
ילדים זאת. זה גם דוגמה מעולה, כי ילדים הם מעכבים.
גם בזוגיות זה דוגמה טובה, כי הרבה פעמים אנחנו בוחרות בבני זוג שהם דורשים איתנו לעשות איזושהי מתיחת פנים של האופי שלנו. אז קודם כל, כן, הכל אפשרי. אני לא קוראת לזה לזייף את זה, אני חושבת שהכל מתחיל במודעות. קודם כל, צר לי לומר, אבל המון מאיתנו נורא רוצים להצליח, ונורא רוצים, באים אליי להרצות, נורא רוצים טיפים מה מומלץ ואיך להשתפר. אנחנו כולנו רוצים להשתפר, אבל אנחנו מדלגים הרבה מאיתנו על שלב המודעות. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, תראה, אני יכולה להגיד לך מה מומלץ מהקריאה שלי אותך, אבל בסופו של דבר, הכוח הגדול זה שאתה תבין מה אתה רוצה. כי יש הרבה מומלץ, אתה צריך לבחור מה אתה בוחר, או לפחות עם מה אתה מתחיל. וכדי לדעת, לייעץ לעצמי מה מומלץ לי, זה מאוד אינדיבידואלי, אני קודם כל צריכה להכיר את המערכת. ונדמה לנו הרבה פעמים שאנחנו מכירים את המנגנונים, אבל לא תמיד לעומק. זאת אומרת, אם אני מבינה שאני בן אדם חסר סבלנות, שאין לי סבלנות לתהליכים, אבל וואלה, אני רוצה תפקיד מסוים שדורש תהליך ארוך, אז אני קודם כל מתחילה ללוש את התכונה הזאת, אוקיי? אני חסרת סבלנות. האם אני באמת רוצה לגייס סבלנות? כי הרי לא יעבוד אם אני לא אצליח לגייס סבלנות באמת. אני יכולה לנסות לזייף את זה, אולי בפוקס אני אעבור איזה כמה שלבים, אבל אם באמת יש פה משרה שדורשת אורך רוח ושיקול דעת וקצב איטי יותר וכולי, לא בטוח שזה מתאים לי. אם אני נורא רוצה את המשרה הזאת, זאת אומרת שעמוק בפנים אני רוצה לעשות איזשהו שינוי. ואז, כן, אפשר לעשות את השינוי, אבל הוא באמת דורש מתיחת פנים מסוימת.
וואי, זה מדהים מה שאת אומרת, כאילו, כי זה באמת מצריך מאיתנו לחשוב פנימה, כאילו מה...
לשאול את השאלות העמוקות.
ממש.
ובמיוחד ברעיונות עבודה זה רלוונטי, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים לנו איזה פרדיגמה, כאילו, אני מתאים לי להיות whatever, לא יודעת.
וגם פתאום אתה מוצא איזשהו פער בין מה שאתה רוצה לבין מה שאתה צריך, כאילו, מתאים לך למידות שלך.
נכון, ואז השאלה היא, האם אני באמת רוצה? כי זה טוב לי, כי זה נעים לי, כי זה מתאים לי. אתה נגיד, יש, באים אליי מלא אנשים לרענות עבודה, להכנה לרענות עבודה. והרבה פעמים יש איזה מין קונספציה כזאת, אני רוצה לנהל. למה? כי זה שדרוג, כי זה קידום. וכשאנחנו מגיעים לפרקטיקה של מה זה אומר לנהל, כאילו מה זה אומר מבחינתי עכשיו...
זה לא מתאים בכלל. לא
רוצה את
צורה,
זה.
כן.
לא רוצה בכלל. זה כאילו... כן, זה גורם לנו לשאול את השאלות העמוקות האלה.
בכלל גם כל העניין הזה של מודעות, כאילו, אני חושבת שזה משהו ש... כאילו, זה משהו שאפשר לפתח אותו, אני חושבת.
מודעות?
אני טועה, כן.
בטח.
כאילו, מודעות בכל התחומים, יש מודעות סביבתית, אפילו יודעת, לפעמים אני, כאילו, אני לא יודעת, יכול להיות שזה קשור להפרעת קשב, אבל נגיד, לפעמים אני יכולה ללכת ברחוב, ולראות שמישהו פתאום נעצר, נגיד, עם ה... נעצר ועומד בצורה שלא מאפשרת לעבור, כאילו.
חוסם.
כן. אוקיי. כאילו, אז אני אומרת, זה גם חוסר מודעות, כאילו, לסביבה, לזה, לאנשים, לעוד, כאילו...
נכון, את צודקת.
נכון, יש קטע כזה,
כאילו... ולגמרי אפשר לפתח מודעות.
עכשיו, כאילו, חושפת פה כל מיני קשיים מחיי היום-יום.
אני, הבן זוג שלי תמיד אומר שהוא הבין, כשהתחלתי אני להתעסק עם שפת גוף, אז את יודעת, מכניסים את זה הביתה, אני לא הפסקתי לחפור על זה, וגם עשיתי עליו את כל הפיילוטים. היום הוא גם בעסק שלי, איתי, אז הוא בתוך התוכן.
כן. זה חתיכת עניין, נכון. כאילו.
אז הוא תמיד אומר שאחד הדברים שהכי הפליאו אותו, הפתיעו אותו על עצמו, זה שדיברתי הרבה באיזושהי הרצאה ספציפית שהוא היה נוכח בה, דיברתי הרבה על מרחבים, מרחבים אישיים, שלכל אחד מאיתנו יש מרחב אישי, וחלקנו מאוד, מאוד קנאים לכם מרחב האישי שלהם. בארץ, נגיד, זה מאוד פופולרי לפרוץ למרחב אישי, כי אנחנו תרבות חמה, ואנחנו לא בדיוק מכבדים מרחב אישי, ופתאום הוא הבין, נפל לו הסימון, שהרבה פעמים כשהוא פוגש אנשים בפעם הראשונה, הוא ישר נוגע, הוא מחבק, הוא נוגע, הוא מנשק, הוא ארגנטיני, ושיש אנשים שזה מרתיע אותם, ועד עכשיו הוא היה נפגע. הוא אומר, מה, כאילו, מה אפשר לחשוב? מה כבר זה? אתה לא מחבב אותי? ופתאום הוא הבין שלא לכולם נוח שפורצים להם במרחב האישי. ושאולי כדאי שהוא כזה ינסה רגע לחוש כמה בן אדם מסכים, רוצה, מעוניין. ואז פשוט הוא אומר, כאילו, יש לי גשר יותר אורגני עם אנשים שפחות נוח להם שאני מחבק אותם.
זה כיף לגלות אבל דברים כאילו על עצמנו בהקשר הזה של תהליך כזה. לא, את לא
חושבת. תלוי מה. תלוי מה אנחנו מגלים על עצמנו. אבל אנחנו נגלה גם דברים שפחות מגניבים לנו, תמיד. כי תמיד, כי את יודעת, הפער הזה בין הרצוי למצוי, בין מה שהייתי רוצה לשדר, מה שהייתי רוצה שאנשים יחשבו לבין מה שבפועל קורה, הוא פער שלכולנו יש אותו. זה קודם כל צריך להבין. כאילו אין דבר כזה לצמצם את הפער, ווואו, סיימתי עם התהליך הזה.
לא, גם יש, בנוסף, יש עוד, יש כאילו עוד מדרגה, אני מרגישה שיש עוד פער בין מה שאנחנו חושבים על עצמנו, למה שחושבים עלינו.
נכון, יש המון המון שכבות, אבל הפער בין מה שהייתי רוצה לשדר, לבין מה שקורה בפועל, הוא פער שצריך ללמוד לחיות איתו, כי, למה? כי אנחנו דינמיים, אנחנו כל הזמן כאילו משהו זז בתוכנו, ותמיד יהיה לנו איזשהו פער עד שננסה, נצליח להשיג את הגרסה האידיאלית. אין דבר כזה גם גרסה האידיאלית. אז בתוך הפער הזה, צריך להכיר במקומות האלה שזה מה יש. זאת אומרת, אפילו אם זה רק איך שנולדתי, אם זה הגובה שלי והמשקל שלי והצורה, והמרחק בין העיניים או לא יודעת מה, שכל האלמנטים האלה הם גם חלק מהפרזנטציה, ממה שאנחנו מביאים, ולפעמים אנחנו תקועים עם באמת כל מיני אלמנטים שהם לא הכי לא בזה היינו בוחרים אם היינו יכולים. לא הכי לטעמנו. אבל הם שם. וצריך להבין שהם שם, וואנס הבנתי את זה, אני יכולה לנסות להוסיף, להעשיר, לטבל בעוד מאפיינים שיעזרו לי, כן, באמת להתקרב לגרסה האידיאלית הזאת.
אז זה מדהים שאת אומרת את זה, כי זה גם קשור לשאלה הבאה שלי, וגם, כאילו, משהו שחשבתי עליו המון, כשדיברתי עם אנשים לפני כשהתכוננתי לתוכנית, אז נגיד, אחת מהשאלות שהכי הרבה עלתה, זה לא בדיוק שאלה, זה אפילו משהו כזה שלא באמת אפשר לשנות אותו, כי זה באמת קשור למאפיינים פיזיולוגיים, שאנחנו בתור בני אדם, שאנחנו בכל מיני צורות גדלים וזה, אנחנו מסגלים לעצמנו התנהגויות שהן נובעות מהפיזיולוגיה שלנו. סתם, אני אתן דוגמה על עצמי.
כן.
אני נגיד, בגלל שאני גבוהה, כאילו אני חווה את עצמי בתור יצור די גדול, וכשהייתי יותר צעירה, אז היה איזשהו עניין כזה של להקטין את עצמי, כאילו בשביל להתאים את עצמי לסביבה, ושלא לראות גדולה יותר מכולם, וזה וזה וזה. עכשיו, ברור שאנחנו מתבגרים, אז דברים האלה משתנים, ואנחנו גם מוצאים את היתרונות, אבל אני חושבת כאילו על בני נוער, או על באמת כאילו אנשים צעירים יותר, שזה משהו שהוא לא מפותח אצלהם, ואין להם מודעות לדבר הזה. שאלה אם זה באמת משהו שאנחנו כן צריכים לעבוד עליו בהקשר של לא להיראות וולגרי מדי, או לא יודעת.
זה מעניין. את שכאילו, מעניין אותי שאת ישר הולכת לוולגרי מדי.
כן.
תראי, בגדול יש איזה סטנדרט, אוקיי? ברור, אני תמיד כשאני אומרת כלל, אז אני אומרת, שנייה, אנחנו מסתכלים על הכלל, כדי להסתכל על היוצאים מן הכלל, כי זה הכי מעניין. אף אחד מאיתנו לא סטנדרט ככה פר אקסלנס.
נכון.
אבל הסטנדרט יש אותו, הממוצע, בסדר? וגם בכל תרבות זה ממוצע אחר. אנחנו בתרבות שלנו, את גבוהה מהממוצע. וגבוהים מהממוצע נולדו ככה, זה גנטי, זה לא בשליטתם. הם בעצם נולדו עם, בוא נקרא לזה נוכחות יתר. בסדר? בוא, סבבה. יש בנוכחות יתר, יש עוצמה נורא גדולה, היא מפחידה לפעמים. בעיקר יש בתוך ההבטחה. תחשבי על, תמיני רגע לא בני אדם, אלא איזה מופע. אוקיי? איזה מין מופע כזה שאת נכנסת לבמה ויש, האולם יש תפורה מטורפת, יש הבטחה. צריך לעמוד בציפייה הזאת. זאת אומרת, את נכנסת לחדר עם נוכחות מאוד גדולה, פיזית, ואת מבינה שאת צריכה למלא אותה. לא לכולם נוח עם נוכחות יתר, הרבה מהגבוהים מנסים לצמצם
לעצמם,
להקטין, אז חלק בכל, מקטינים את הכל, חלק באמת הולכים כפופים, חלק ממש מצמידים רגליים, כאילו באמת לתפוס כמה שפחות מרחב, חלק לא משתמשים בידיים, חלק מורידים את המבט, באמת יש כל מיני וריאציות, אבל אם אני מבינה שהנוכחות, אני לא בהכרח יהיה וולגרית דרך אגב, כי את משתמשת בזה,
לא.
הרבה גבוהים אומרים, אני כמו פיל בחנות חרסינה.
ממש,
אני מרגישה שכל תנועה
ממש,
שלי...
ממש ככה. אני כאילו, אני חשבתי על זה, נפגשתי לא מזמן עם צלמת דוקומנטרית, והיא סיפרה לי שהיא עושה, מצלמת משהו עם אורי ססון, הג'ודוקה, שהוא בחור באמת ענק. Mm-hmm. באמת, בחור מאוד מאוד גדול. והוא, כשאתה מדבר ומכיר אותו, אתה מגלה...
גוזל.
ממש, אבל, ממש, גור כלבי מתוק, באמת.
נכון, זה הפער, יפה.
כאילו, כן.
אז קודם כל, אני רוצה שדווקא מהמם שאמרת את זה, כי בפערים, בפער כזה, יש מלא 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 חן. קודם כל, שנייה, להרגיע את כל החרדים מהפערים, לכולנו יש פערים, ובפערים, כמו בכל דבר אנושי, יש חן וכאילו גישה ישירה ללב שלנו. זה הדבר ראשון. דבר שני, כמו הגבוהים, תקחי רגע את הנמוכים, שנולדים עם חסך מסוים בנוכחות פיזית. מכירה סינדרום נפוליון?
כן, לגמרי.
תראו אותי, תשמעו אותי. אז באמת יש איזה ניסיון לפצות על זה. עכשיו, את צודקת שעם ההתבגרות, אנחנו לומדות לחיות עם הנתונים האלה, וגם כמה שיותר בשלום. אבל נוכחות יתר תמיד תהיה שם בשבילך. גם כשתפצחי אותה ותרגישי מאוד אמזונה כזו, באמת, היא תהיה שם איפשהו, יהיה איזשהו קול שיגיד לך לא להגזים עם הידיים, לא להגזים עם זה, לא להשתלט. אם תשמחי על הכלי שלך, כל שפת הגוף שלך המכלול, ותדעי לאזן אותו, אז זה לא יהיה בהכרח לצמצם את עצמי, אלא זה יהיה לאזן משהו שרק כשהוא יוצא משליטה, זה לא תמיד, אני בטוחה שאת כבר לא מרגישה את זה כל הזמן, אלא רק ברגעים מסוימים. וגם שם, אני תמיד ממליצה לא ללכת לכיוון לסרס, כי יש לגוף צורך לבטא את עצמו. אבל כן לנסות לאזן. אז אם יש איזו מחלקה שיותר קל לך לשלוט בה, נגיד אם זה הווקלית, אז אם יותר קל לך להחליש ולהגביר את הווליום, או אם זה לעדן את הגוון של הקול, או אם זה גודל צעדים, סתם שאלה, הלכתי איתך פה.
כן.
עכשיו, את באמת גבוהה. אבל אין לך צעדים גדולים.
Okay.
את שמת לב לזה?
לא.
יש הרבה גבוהים, יש להם, הם לוקחים צעדים נורא גדולים, כי כאילו זה, 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 זה פרופורציונלי לגובה. והגבוהים שיודעים לסגל את הצמצום הזה, הם למדו כזה לצמצם בין הצעדים שלהם, כדי שזה לא יהיה מוגזם. אז נגיד זה...
מוגזם זה מילה מאוד, שכאילו, שחוזרת על עצמה הרבה בהקשר הזה של...
שאת מרגישה
של
אותה.
של התחושות, בטח.
של התחושות. אבל מצד שני, איזה דבר זה להיות עם, להיוולד עם נוכחות עוצמתית, פיזית. איזו מתנה זה.
לא, לגמרי, זה מדהים.
כן, כל מי שלא בגובה שלך מנסה כאילו לזועק לדבר הזה, כן? אז גם להשתמש בזה בתבונה ולנסות ליהנות מהמתנה הזאת, זה חשוב.
מה לגבי, נגיד, אנשים שמנים, שזה כאילו, נגיד,
גדולים.
משהו שהוא, כן, שהוא יכול... נגיד, אני מדברת על איזשהו עניין פיזי שהוא בר שינוי.
בואי שנייה, אני אקח את הדווקא, נגיד וזה לא בר שינוי, נגיד וגם אם אני ארזה נורא, המבנה שלי הוא גדול, הוא רחב, בסדר? אז זה לא שומן כמו באמת להיות רחבה מהממוצע. אז נגיד בואי ניקח את הכחושים, הרזים, רזים, רזים, דווקא נתחיל איתם, שהם בדרך כלל, עזבי את כל אלה שמקנים ברזים, שנייה, בואי נשים את זה בצד, את כל הנורמות האלה.
כן.
הרזים בדרך כלל ירגישו מאוד מאוד חשופים. כי אין להם הרבה שכבת הגנה על הגוף. ובדרך כלל נכנס בן אדם כחוש לחדר, הוא סף עצבים גבוה, כלומר הוא מאוד, הוא מרגיש שרואים עליו הכל שהוא שקוף. והם גם יעברו בדרך כלל, הסביבה תפרש אותם יותר על הקצה, יותר נוירוטים, יותר כזה
קצרים, קצר, קטנים.
כן, גם אם הם לא, הם יפורשו ככה. ולעומתם המלאים יותר, יפורשו כבעלי הגנה. על מערכת העצבים, יותר לבביים, נהנתנים, אוקיי, אז זה גם איזה פלוס מסוים, אבל מצד שני, כמו שאתה אומרת, הם ירגישו רחבים, תופסים מרחב מוגזם עבורם. יודעת, הרבה פעמים מעניין לראות את שפת הגוף שלה, של אנשים שפתאום נורא גדלו, שהגוף שלהם לא רגיל למידות, אז מצד אחד הם גדלו, אבל הגוף מצומצם. אז באמת, הפער הזה. ואני אומרת תמיד, הנקודת הבסיס שלנו היא להבין מה אנחנו מביאים לחדר, גם אם זה לא מוצחן בעינינו. אז אם נורא 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 השמנתי, או אם נולדתי עם מידות גדולות, זה חלק מהדיל. גם אם אני ארזה, אני בעד, כן? לא נגד דיאטות. אבל, או נגד שינויים.
לא, אני אומרת, אבל תמיד אנשים ששמנים, גם אחרי שהם מרזים, אומרים, אני תמיד הילד השמן, זה לגמרי שם, תמיד.
זה נשאר שם. לפעמים אנחנו מצליחים לעשות איזו אדפטציה, אנחנו מצליחים להשיג איזה באמת ביטחון חדש, אבל השאריות הן חלק מאיתנו, ווואלה, הן גם חלק ממי שאנחנו, ותודה עליהן, כי הן בונות אותנו גם, אבל הן שם. זאת אומרת, אני חייב באיזשהו שלב להשלים עם בוא נקרא לזה, סל השדרים שאני מביא לחדר. דרך אגב, רק כשאני משלים איתם, אני יכול לעשות שינוי מהותי, כי הם יהיו שם, הם חלק מהמשפחה שלי.
זה מדהים, את האמת, באמת. מה לגבי, נגיד, סתם חשבתי על זה גם בהקשר של משהו ששמעתי אותך מדברת עליו באיזו הרצאה, על נושא של אותנטיות, שזה גם
נושא
עולם ומלואו.
נכון.
ואני רוצה שנייה לנסות לחבר את זה לעולמות של הפודקאסט, נגיד משפיעניות רשת. כן. בסדר? שזה כאילו עניין בפני עצמו, כן. וכאילו כל השיח סביב זה, זה באמת האם היא אותנטית ואני מתחברת אליה יותר, וזה חרטוט מבחינתי, כאילו, מה, מעניין אותי מה את חושבת כל הדבר הזה.
בכלל אני חושבת שהנושא, הטייטל הזה, להיות, אנחנו רוצים להיות אותנטיים, כולנו. זה כאילו מטרת העל של כולנו.
כן, בכלל מילה מאוסה
נכון,
בעיניי.
נכון, אבל בסדר, בוא נתייחס רגע כצורך אנושי. אנחנו רוצים לעבור אמיתיים, בסדר? אנחנו כן, רובנו, גם כן. המזויפים ביותר, נכון. שזה באמת מטרה שלהם. עכשיו, האם אנחנו מצליחים להיות אותנטיים כל הזמן?
לא נראה לי.
לא, אף אחד מאיתנו לא. זאת אומרת שזה טבעי להיות לרגעים לא אותנטי. בואי נשכתב את המשפט. זה אותנטי להיות לא אותנטי לרגעים, אוקיי? Okay? Okay. וכבר זה שלעצמו מנרמל את הדבר הזה. עכשיו, בתוך עולם שבו מצלמה מצלמת אותי לא יודעת כמה שעות ביום, אי אפשר להיות אותנטי 100% מהזמן. תקחי את האח הגדול. אני עושה הרבה פעמים ניתוחים של העונות של האח הגדול. אני יוצאת מנקודת הנחה שהם לא בסייף זון שלהם. גם אלה שכבר התרגלו למצלמה, זה לא טבעי, נכון? להיות מצולם. זה גם לא טבעי להיות עם סלפי כל היום, זה לא טבעי. אז נקודת המוצא זה שאנחנו לא הכי אותנטיים. מי שכן, את יודעת, מצליחה או מצליח לעשות את לעבור את הגאפ הזה ולמצוא את הפרסונה הדיגיטלית, האותנטית שלו, זה עדיין שכבה נוספת למי שאני. תת, גם אנחנו עכשיו. זה לא הכי אותנטי, כי אנחנו מצולמות ומוקלטות.
יש איזושהי מודעות מסוימת לדבר
הזה. בדיוק, יש מודעות מוגברת. עכשיו, יש אנשים, דרך אגב, שגם אם אין מצלמה עליהם, הם ישימו את המודעות הזאת, מכל מיני סיבות. זה שיפוט עצמי, וזה מלא צנזורים, והם מסתובבים בעולם.
נורא נורא קשה לחיות ככה.
נכון, אבל זה, המון אנשים חיים עם זה. וחלקנו יש לזה איזה מקום אחד, אם זה בבית, עם הבן זוג, אולי, הלוואי, או עם איזה חברה טובה, או עם אחות שלי, ששם אנחנו כזה ב-let go. אז שאלת האותנטיות בכלל, היום, בעידן שבו אנחנו חיים, חיות, היא קצת הלכה לאיבוד. מאיפה בכלל להתחיל? אני חושבת ש... רוב היום שלנו אנחנו לא ב-100% אותנטיות, ושאלה היא כמה אנחנו מצליחות לסמוך על הכלי שלנו, שהוא יודע להסתגל למצבים השונים. גם, תקחי דוגמה, נגיד אני עכשיו מולך, אנחנו לא מכירות מלפני, ולא ידענו איך יהיה החיבור, אולי דמיינו וזה, אבל גם יש פה איזה משהו שהוא לא תלוי בנו, אם יש כימיה, אם אין כימיה, אם אני סומכת עלייך, לא סומכת עלייך, מרגישה בטוחה במרחב הזה. זאת אומרת, שם העולם הזה של שפת גוף נכנס נורא נורא להם, אור הזרקורים, כי מבחינתי זה העוגן שלנו. הגוף שלנו נמצא איתנו בכל מקום, וככל שנשלוט בו, וכשאני אומרת נשלוט, אני לא מתכוונת נשלוט במובן הזה של...
פרי קונטרול ולהיות עכשיו בשליטה.
במניפולציות, לעשות כאילו. אלא נדע להשתמש בו, או יותר נכון, נסמוך עליו שהוא גם יכול לעזור לנו במנטלי. אוקיי? שם יהיה לנו יותר ביטחון להיות אותנטיים. אני אתן לך דוגמה שקרתה לי לפני איזה יומיים, הייתי קצת חולה. ומה זה קצת חולה? ראיתי כוכבים. בעיניים. קמתי בבוקר על הפנים.
את אימא, זה תמיד קצת חולה.
זהו, את לא יכולה עכשיו להצליח את חולה, אבל באמת כאילו לא הרגשתי טוב, והיה לי יום של 3 הרצאות. ובאתי לבן זוג שלי עם דמעות בעיניים, אמרתי לו, אני לא יודעת איך אני נוהגת עכשיו לירושלים, תציל אותי, והוא אמר, סבבה, אני מבטל דברים, אני באה איתך, אני הנהג שלך, לפחות זה. שתיתי תה, עשיתי את כל מה שצריך, ורגע לפני ההרצאה אני מנסה להתאפס על עצמי, ואני ככה מישירה מבט לקהל, ואני לא רואה טוב, את מכירה את זה שמרוב שאת לא מרגישה טוב, אבל מטושטש.
וואו.
עכשיו התחילה ההרצאה, והייתה הרצאה טובה, וסיימתי את ההרצאה, ובן זוג שלי אומר לי, תגידי, מה קורה? סתם ביטלתי את היום? כאילו, מה, את סבבה לגמרי. ואז אמרתי לו, תקשיב, זה לא אני, זה...
נכנסתי לתפקיד.
המיומנות, אפילו זה לא תפקיד, זה אפילו לא השחקנית שאני. זה העובדה שאני יודעת היום, וזה לקח לי הרבה זמן, אפילו כשחקנית זה לא עבד לי ככה, בעבר שלי, בהבימה או זה, היום הגוף שלי הוא עומד בפני עצמו. זאת אומרת, הוא יודע לעזור לי, גם כשאני קורסת, גם כשאני בדיכאון, גם כשאני... ואנחנו כולנו מאוד מעוררים בתקופה האחרונה. אנחנו לא במיטבנו. אז הגוף יודע לתפקד, אתה, בדיוק, כן. ולהיכנס לאיזשהו מצב של, אני אפילו לא קוראת לזה הישרדות, אלא מצב של עזרה, הדדית. אוקיי? אני אעזור לך, אבל אחר כך, את נותנת לי לנוח. את לא מצפה מעצמך להיות כזה. אז אני חושבת שזה נכון גם בכל מקום שאנחנו, אנחנו גם דרך אגב, כל הזמן בבלתי צפוי. את יודעת, אנחנו אולי חושבות שאנחנו מתכננות דברים, אבל בסופו של דבר המון בלתי צפוי. את לא יודעת כמה פקק יהיה לך, ואם תאחרי לפגישה, ואם הבת שלך תקום חולה, ואם ידרשו ממך ככה, או פתאום מישהו יקלל אותך, וזה יציף אותך רגשית. אז בסופו של דבר, אנחנו למדנו מגיל מאוד צעיר, שהמנטלי נורא חשוב. לסמוך על עצמנו ולהיות בביטחון, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים ומצליחות, ולפעמים זה עובד גם הפוך, זאת אומרת, לפעמים אנחנו יכולות ללמד את הגוף, להציל אותנו במצבים, או לשתף פעולה איתנו, או לקחת פיקוד. כשאני עייפה וכואבת וטרודה, אני יכולה לתת לגוף שלי להוביל. זה מדהים.
מדהים.
אבל זה דורש אימון.
זה מדהים.
קודם כל זה דורש באמת להכיר את הגוף, ולדעת מה... מה, במה אני יותר שולטת, מה אני פחות שולטת, עמידה, יציבה, ידיים, כל זה, אבל באמת גם להתאמן, לצאת מאזור הנוחות.
אני מרגישה שהתקופה האחרונה, כאילו לימדה את כולנו, בעל כורחנו, שבסוף זה יצא איכשהו לטובה, להיות, גם לפתח איזושהי סוג של אקסטרה רגישות כלפי אנשים. אני אומרת לך, אני מרגישה שאני ממש, מהשביעי לאוקטובר, אפילו יש בי יותר, איזושהי סוג של, את אמפתיה, חמלה, אפילו לאנשים בכביש, שאת יודעת שזה המקום שאתה הכי כאילו יוצא מה... אתה כאילו הופך להיות סוג של פסיכופת באמת, וכאילו, כי אתה פעם לא יודע, ממנך, משמאלך יש מישהו שקרה לו משהו, שהוא נמצא עכשיו במצב, נכון?
קודם כל, חד משמעית, כולנו באיזושהי פוסט טראומה, כרגע, ואני מסכימה איתך שההבנה הזאת, שבכל רגע נתון, על כל אדם, בכל רגע נתון עובר משהו. כן. עכשיו, זה נכון אגבי תמיד, כן. כל החיים, אבל פתאום זה מקבל כאילו אישור.
נכון.
ואני מסכימה איתך שהסיבה שאני אוהבת את התחום של שפת גוף, לנתח אנשים, זה פחות מהמקום הזה של לדעת עליהם דברים, או מה הם חושבים, או מה הם מרגישים, אלא יותר...
במקום של לעזור להם?
להבין אותם. קודם כל להבין מאיזה, כל בן אדם מגיע מאיזה מנוע אחר. וברגע שהמנוע... אני קוראת לזה מנוע, כן? אבל כאילו את גרעין פנימי, ברור לנו, אפילו אם אני לא 100% צודקת, אפילו אם אני רק באזור, אני כבר מכוונת יותר נכון לבן אדם, אני כבר, יש מצב שאני יכולה להגיע אליו. זה מה שאותי מדליק, כן? זה מה שאני אוהבת ללמד.
זה מדליק באופן כללי, אני לא יודעת מה אגיד לך, אני כאילו, אני באמת מרותקת את הדבר הזה, זה כאילו, יש המון המון דברים שלא ידעתי באמת על העולם הזה. בואי נדבר על שינוי דפוסי הרגלים. יש כל מיני דברים שאנחנו עושים, וכאילו אנחנו לא יודעים עם, עד כמה ההשפעה של הדבר הזה נכון. הוא לרעתנו, נכון?
זה אני אוהבת, ממש.
כן, אז זה כאילו גם עוד משהו שכאילו זה עולם חדש ונושא בפני עצמו, נכון?
נכון. יש לי הרצאה שלמה שנקראת, בוא נצא מהלופ ונשנה דפוסים. עכשיו, דפוסים, לאן זה זורק אותך? נגיד שאני אומרת לך, דפוס התנהגות, אז מה למשל, לאן זה זורק אותך?
לא יודעת, לכל מיני דברים שהם כאילו לא טובים.
כאילו איך את בריב נגיד?
לא, דווקא זה להתנהגויות יותר פשוטות.
תני דוגמה.
לעשן, לשתות...
יפה, כמה קפה אני שותה ביום.
700 קפה ביום, כן.
אוקיי, מעניין. אז דפוסי התנהגות הם מתחילים בממש דברים פשוטים כמו באיזה קצב אני מצחצחת שיניים. או באיזה מים אני מתקלחת, חמים קרים. יש לנו דפוסים שאנחנו אוהבים. זה ממשיך להרגלים טובים רעים, ספורט, קפה, זה, אוקיי? וזה ממשיך...
מה זה הרגלים זה? כאילו ברמה של אנחנו כולנו נכנסים למקלחת ומתקלחים אותו הדבר.
בדיוק.
כל הזמן.
אנחנו בכלל, שגרת הבוקר שלנו, היא בדרך כלל מאוד קבועה. ברמה כזאת שאם היו מחשבים לנו, זה זמנים, היינו רואים שאנחנו לא רק מצחצחים שיניים אותו קצב, את יודעת, רופא שיניים יכול לראות באיזה שיניים את משקיעה יותר ופחות, מנגבים את הפנים על המטלית באותו הדרך, שותים את הקפה באותה יד, באותו שלוק, בקיצור כזה. וזה
עולה... כן, זה מטורף.
נכון. וזה מגיע עד להתנהגות נגיד, טיפול בהתנגדויות, בסדר? איך אני מנהלת קונפליקטים? מסע ומתן, איך אני משיגה את המטרות שלי? איזה מניפולציות, לא כמילה רעה. אני משמשות אותי. אז הרבה פעמים כשמדברים איתי על דפוסים, נגיד אנשים שבאמת רוצים לשנות דפוסים, החל מלהפסיק לעשן, ובין אם להצליח לדבר עם הבן זוג בשפה אחרת, אז, או אפילו לנסות, להצליח לקבל העלאה בתפקיד. את יודעת, באים אליי, אנשים אומרים לי, אני כבר 20 שנה, באותה מזכורת, באותו תפקיד, אני לא מצליחה להביא את עצמי. אז אני אומרת, הכל מתחיל בצעדים מאוד מאוד קטנים, באמת בצחצוח שיניים בבוקר. אפילו יותר מזה, אני אגיד, קחי את השעון, אם את לובשת שעון, ותחליפי אותו ליד השנייה. לא תשימי לב, אבל במהלך היום, את תחזירי אותו לאותה היד, בלי שתשימי לב. אבל עצם זה שאת תחזירי שוב ליד השנייה, או אפילו תחליפי בין המגירת תחתונים למגירת גרביים שלך, זה מטריף את השכל, תחשבי היו עושים לך את זה.
לא.
עצבים. אבל מה קורה לנו במוח? המוח שלנו נאלץ טיפה להגמיש את עצמו, אוקיי? וככל שנעשה את זה בדפוסים פשוטים, קטנים, אנחנו משדרים למוח שלנו איזשהו מסר, מסר של הרחבה. המוח הוא גמיש, יש נאורופלסטיות, נכון? אבל רובנו, כמו שאמרת, קמים באותה שעה, נוסעים באותו מסלול, שומעים את אותה מוזיקה, מדברים עם אותו בן אדם, כאילו. ולכן המוח כל הזמן יוצר קשרים חדשים, וככל שלא נשחק איתם, אנחנו נעדכן את אותה גרסה כל הזמן. אם אנחנו טיפה נזוז, ושוב, זה לא צריך להיות עכשיו גרנדיוזי, אבל הרבה מתאמנים שלי מדווחים שאחרי תקופה מסוימת שהם שינו הרגלים הכי הכי פשוטים, החליפו בין הארוחת בוקר לקפה, החליפו בין הגרביים, ממש כזה, אוקיי? לבשו צבע שהם לא רגילים, אז ברגע האמת...
השתוללו עם הצבע של התחתונים.
השתוללו עם הצבע המדבד של התחתונים, ושתו פתאום קפה קר ולא קפה חם, כאלה. ברגע האמת, כשהם צריכים עכשיו ברעיון עבודה או בפרזנטציה, משהו קורה להם, פתאום הידיים שלהם מפתיעות אותם, יש להם תנועות ידיים חדשות, או שהם מצליחים לזוז תוך כדי דיבור ולא מתקבים במקום, או שהם יושבים בישיבה ופתאום הם יושבים בצורה שהם לא רגילים לשבת, זאת אומרת, הגוף נורא חכם. אם המוח אומר לו, אני גמיש, דוד, אני נותן לך, יש לך אור ירוק, אתה יכול כי אתה מסוגל, כי הנה עשית את זה בבוקר, אז זה לא כזה הבדל. ואז יש איזה חופש תנועה, חופש פעולה. אז זה מתחיל שם, בצעדים הקטנים.
לגמרי. טוב, אנחנו לקראת סיום. אני כאילו חושבת על זה, אני לא כל כך אוהבת את המילה טיפים. אבל...
תני לי טיפ.
תני לי איזה טיפ. לא, אבל באמת, כאילו משהו שכולנו, רובנו, יכולים להשתמש בו. אני חושבת שדרך אגב, מה שאמרת עכשיו, זה יכול להיות אחלה של... התנאה לאיזשהו שינוי שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו.
אני חושבת שכל מי ששומע אותנו עכשיו ומרגיש תקיעות מסוימת, זה יכול להיות משהו גדול, זה יכול להיות משהו קטן, אבל איזה משהו תקוע, בא לי לפרוץ את זה. אז אני חושבת שהרימיינדר הכי קטן שתעשו, אם זה להחליף את הטבעת בין יד שמאל ימין, או אם, לא יודעת, משהו שונה, שכל פעם שאתם תיפגשו איתו...
לא נכנסת לאצבע אחרת.
לא נכנסת. אבל באמת, כל פעם, משהו שיכול להזכיר לי לפחות 3 פעמים ביום שאני רוצה לזוז מהתקיעות, זה כבר עוזר. ובכלל, את יודעת, הכלי הכי נגיש ופרקטי לתקיעות, זה לזוז, טכנית. קחו את המחשב במשרד שלכם, ותשנו את הזווית שלו. כלומר, תשנו את הנוף. Point of view חדש לדברים, אפילו בסלון. אני אומרת את זה הרבה בהרצאות שלי, ואז באים אליי אנשים אחרי, ואומרים לי, בן זוג שלי רוצה למות, אני כל מה מזיזה את המיטה, מהצד הזה לצד הזה. כן, כזה. להניע את המוח שלנו, להתרגל לזווית ראייה חדשה. זה טיפ למי שמרגיש תקוע. אבל בגדול, אני גם יש לי איזה...
חשוב.
כן. וזה יחסית קל לעשות. זאת אומרת, אני נוקטת בדעה שאומרת, גם אם אני רוצה לעשות שינוי גדול ואני, יש לי איזה מחסום רגשי, בוא נעקוף אותו, בוא נעשה משהו שהוא לא רגשי. שהוא תכלס, שהוא פרקטי. הוא יכול להיות שהוא מטריף אותי טכנית, כן? אם אני אגיד עכשיו, אני אגיד לך, תקשיבי, תקחי עכשיו את הצחצוח שיניים של הבוקר ותחליפי ידיים. תנסי לצחצח ביד...
אי אפשר.
אפשר, זה יעצבן אותך, את תשנאי אותי 3 ימים, אבל אחרי 3 ימים, משהו יקרה לך. אם את תהיה מספיק קשובה לזהות מה קורה לך, אז הרווחת את הדבר הזה. כי הרי זה לא מספיק רק לעשות וי על המשימה, זה מספיק, זה דורש גם להיות קשובה פנימה, ולהגיד, יש איזה שינוי שקורה בגוף, אפילו אם הוא מינורי, אם אני אשים לב אליו, אז אני ממנפת עכשיו את הצד הבא.
אני חושבת שזה גם יכול להיות מדהים לדברר את זה לילדים, בדברים שהם עושים, נכון?
כן, אצל ילדים זה יותר קל.
הם פחות תסכולים.
יש להם פחות קיבונות.
כן.
אז יותר קל, כן.
מרד, אני ממש ממש מודה לך שהגעת. זה באמת נושא מרתק שאפשר לדבר עליו בלי סוף. תודה רבה.
תודה גם לך.
אני אסיים כל תוכנית בתפילה לחזרתם של החטופים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה רבה.
תודה רבה.